טוב, שלום. אנחנו בדיברות האחרונות, כמו עשרת הדיברות, כשמתקרבים לסוף הן מתקצרות. אולי נצליח היום להתקדם. הוא פורס את שלטונו על הטופס ועל המילול, עיקר העיקרים היא הידיעה המרכזית, פעולת ההפשטה. הוא משבד את הטבע למשמעותה הנכונה, את הצורה לתוכן, את המונח לשיטה, הוא נהפך לבעל הבית בתחום התורה ועושה בו כאדם העושה בתוך שלו. בשעה שעמד רבי יהושע על רגליו במחלוקת על תנורו של אחנאי ואמר לא בשמיים היא, ביטא יסוד זה. איש ההלכה הוא תקיף ומושל במלכות ההלכה. ודי חוזר הדיבר הזה לדימוי הראשוני שהיה פה על האירוסים מול הנישואין, ואני אסכם את זה בצורה קצת שונה. אחד מהדברים שמאוד מודגשים כאן זה ההדגשה שפעולה לימודית שאדם שלומד תורה היא פעולה שמגדילה את הדמות האנושית, היא פעולה שבה מצד אחד אדם לומד את דבר השם אז הוא כופף את עצמו כי הוא מקבל על מלכות שמיים, אבל היות ופעולת הלימוד היא פעולה שמוטל על הלמדן לנסח מושג חדש שלא כתוב במקורות, לכן ביסודו של דבר זה פעולה של הגדלת שיעור הקומה. יש פה פירוש חדש ולא בשמיים היא. לא בשמיים היא מתפרש בגמרא במסכת בבא מציע בתחום ההכרעה ההלכתית. כאשר יש מחלוקת בין גדולי ישראל מהי המסורת, אז כאן השמיים לא יכולים להתערב אלא ההכרעה נעשית באמצעים אנושיים על פי הכרעת הרוב. ועל ידי הגריד הוא לוקח את הגמרא הזאת ולקח אותה למקום חדש. בתורה ניתנה תורה שיש בה מקרים, שיש בה הנחיות, אבל הלמדן הוא מנסח מושגים שלא כתובים באותה תורה, והלא בשמיים היא אומרת שהפעולת של לימוד תורה היא להגיע לדברים שלא ניתנו בשמיים על ידי בצורה גלויה. מצד שני צריך לאזן את זה, כל ההנחה היא שפעולת ההמשגה הזאת חושפת את התשתית העמוקה של מה שניתן באופן גלוי. זה בעצם תורת הסוד. זו הלמדנות שחושפים אותה הלמדנים בניסוח אנושי. תת, עזר, תפקיד שלך הוא להגיד לי לעצור. אז יוד, דבר האחרון. כן, איש ההלכה הוא פדגוג נפלא, בעל הסברה מצוינת. מזדקק לקטנים ולגדולים. הוא יכול ללמד לגאים ועולות לחכמי ישראל ופרשת חומש לתינוקות של בית רבם באותה ענוות חן. תלמידיו מעריצים אותו, לא רק, רק רב אחד יש להם, לא יחליפו באחר, גם הוא מסור להם בכל ליבו ונפשו. טוב, יש פה הרבה דברים בדיבר הזה. בואו נתחיל מכושר ההסברה. למה זה נכנס לתיאור של בריסק? כושר ההסברה זה כישרון לכאורה שהוא כישרון אישי, אדם יש לו יכולת הסבר, הסברה או אין לו. דומה שזה נכנס פה שוב פעם לא סתם כרטוריקה, אלא יש פה יושב הנחה שכושר ההסברה הוא קודם כל יש לו זיקה גם להבנה עצמית. אם אדם מתקשה להסביר משהו, ופעמים זה בגלל שהדברים בעצם לא מובנים. הם לא מובנים לא רק ביכולת לומר אותם לאחרים, כי הם לא מנוסחים בבהירות. כי הרעיון הוא רעיון שלא הגיעו לחדות בהגדרה שלו.
זה כמעט אינרנטי, כדי להגיע משהו מופשט, הוא חייב להיות בעל... הסברה.
נכון. זה נכון. עכשיו זה נכון לדעתי מיטב הניסיון שלי, לא רק בתחום התורני, להסביר רעיון, זה גם בתחומים אחרים, גם בתחום הרגשי. אם אדם מסוגל לומר מה חש, הרגשות יותר ברורים. לעומת זאת, חוסר היכולת להגדיר הרבה פעמים בגלל עמימות פנימית. לכן קודם כל הפדגוג הנפלא הזה, ביכולת ההסברה הזאת, היא בהקשר הזה, היא לא רק מבטאת כישרון אישי, אלא היא מבטאת בהירות מחשבתית. אפשר להסביר כי הדברים נוסחו בבהירות. המזדקק, כן, בבקשה.
למה הוא מדבר על החינוך של ילדים קטנים? הוא בעצמו לא היה תינוק של... לא היה מורה לתינוקות של בית חבן, וזה לא עניין של הסברה. אדם יכול להיות מומחה גדול באיזה נושא, אבל הוא לא יכול להוביל את האינפורמציה לילדים קטנים.
נכון. אין ספק שהכישרון והיכולת ללמד ילדים או ללמד ברמות שונות זה שונה לגמרי. וכאן אני יכול להגיד לך ש... בבית המדרש שאני גדלתי בו, אני אומר לכם דברים ששמעתי מאבי מורי, ושהאמת היא שאני מאוד מתנגד להם במחילה. הוא פעם התבטא בפנינו שפעם מגיע לישיבה אחד מראשי הממשלה או משהו, מישהו חשוב, לא יודע מי בדיוק, לא זוכר, והוא שאל אותו, מה אתה מחנך את תלמידיך? אז הוא אמר להם ככה, אני מחנך אותם שישאפו להיות ראשי ישיבות ויהיו מוכנים ללמד כיתה א'. ואני מאוד לא מסכים עם המשפט הזה, כי המשפט הזה מניח שלהיות ראש ישיבה זה הדבר הגדול, באמת ילדים זה קצת פחות מזה, אבל אתה צריך להיות עם שאיפות גבוהות ונכונות לשאת בעול. ואני לפחות אני חש בצורה עמוקה, זה לא דבר יותר פחות ללמד ילדים מאשר ללמד מבוגרים. זה כישרון אחר, זה חשוב וזה חשוב. זה נכון שהכישורים להיות ראש ישיבה הם כאלו שצריך אדם גם יכולת למדנית וכושר הנהגה וקריזמה, ויש להניח שיש פחות אנשים עם הכישורים האלו מאשר אולי המספר האנשים שיש להם את הכישורים אולי ללמד בבית ספר יסודי. אבל בבית ספר יסודי הוא ראשית לא פחות חשוב, לכן לא צריך לשאוף להיות ראש ישיבה, צריך לשאוף לעשות משהו חשוב. ושנית, יש גם הרבה ראשי ישיבה שלא מסוגלים ללמד בכיתה א', כי אין להם את היכולת הדידקטית, לא רכשו את הידע של איך לדבר על ילדים. ובמובן הזה אתה צודק שאני לא יודע אם רב חיים היה יכול להיות גננת. ספציפית לגבי הגריד, מה שאתה הערת, תרשה לי לציין שאני סבור שזה קצת שונה. אחד מהדברים שבאמת מופלאים בעיניי בדמות שלו, זה שהוא באמת לימד הרבה סוגים של קהלים, והיה לו עניין בחינוך רב גילאי, ולא רק בראשות ישיבה. מדובר בעיניי גדול הלמדנים של התקופה שלו, עם כושר הסברה נדיר, עם עומק למדני ומעוף, ואת זה הוא הביא לידי ביטוי בישיבה, כולל סטנדרטים גבוהים, קפדנות בהוראה, בשנים שאני לא למדתי אצלו, מתח באוויר. אותו אדם היה מקיים באותו שבוע שיעור בבית כנסת מוריה בניו יורק עם מאות אנשים, האווירה הייתה אחרת, הוא התאים שפה אחרת בלי לוותר על המור והעומק. הוא היה הולך לבוסטון ביום שישי, הוא היה כל יום שישי בבית ספר, היה לו בית ספר לילדים, והיה לו שם בלבטים ברמות אחרות ממה שהיה במוריה, והיה איזושהי יכולת לדבר עם כל אחד בשפה שלו, כיחת אחריות לגבי חינוך רב גילאי. באמת אתה צודק, לא כל אחד יכול לעשות את זה. ספציפית לגביו הדבר נכון, אבל תשימו לב איך הוא מתאר את ההבדל בין ללמד ילדים לבין ללמד חכמים. זה מעניין, כי הייתי מצפה שהוא יכתוב משהו אחר. הוא מדבר על כך שהוא יכול ללמד נגעים ואוהלות לחכמי ישראל, הוא פרשת חומש לתינוקות של בית רבן. זה גם תכנים אחרים. היה מקום להציע, בוא לכתוב את הטקסט הזה מחדש, שהוא יכול אותו דבר להסביר לכולם, כי הוא יודע להתאים את המילים לכל אחד. אני מאמין באמת בחשיבות של הדבר הזה. אני זוכר לפני שנים, כשהאחיינית הגדולה שלי הייתה בבת 4-5, לא יודע, גרה בלון, תשמעו, אחד איזה תלמוד תורה כזה לילדים, שמספרים ספר בראשית, היא הייתה גאוות המשפחה. כאילו, אחי, זה סבת שלו, לומדת ככה חומש, וזה ארוחת ליל שבת, התחלנו ככה לשאול אותה, כל דבר ששאלנו, על זה דילגו, על זה דילגו, על זה דילגו. הרי ספר בראשית מלא פרשיות מביכות, ועל הכל דילגו, כל דבר עם איזה קונוטציה מינית, קונוטציה של אלימות, על הכל דילגו. ואני אומר לך, דעתי, שאפשר להסביר כל דבר, שאלה רק באיזה רמה, באיזה אופן. כלומר, אני חשתי אז שהדילוג על הפרשיות, לא רק כי חושבים שהילדים לא רצוי שישמעו דברים כאלו, אלא גם המבוגרים לא יודעים להסביר לעצמם את הפרשיות האלו. כי יש לנו אולי תהיות לגבי דמותם של אבות האומה. כן, אולי יש כאלו שרצו שהם יראו רב שלמה זלמן אוירבך, שיהיו ממש צדיקים טהורים. ומתברר, כשמתבודנים בדמויות, שהם היו הרבה יותר מורכבות, הם הכילו בתוכם גם חולשות. הם הכילו בתוכם מאבקים, הם הכילו בתוכם חיים אמיתיים, ולא חייבים להסביר כל דבר לילד את כל עובדות החיים עד הסוף, אבל ילד אפשר להסביר לו ברמות שונות. זה בעיניי הפדגוג הנפלא, זה מי שיודע לדבר עם כל הרמות על אותם דברים, לדעת להתאים, וגם לדעת החוכמה, כשהגיל עולה, כשההבנה מעמיקה, להבין גם את החשיבות של שינוי השפה והעמקה שלה. דווקא פה זה לא מתואר ככה. טהרות לומדים עם חכמי ישראל, ועם הילדים לומדים חומש. ואני תוהה האם אין פה ברקע, אני חושב שאצל הגריד זה לא היה ככה, איזו מחשבה של חומש או של תינוקות. אבל זה לא מתואר באופן שבו אני הייתי מציע את זה. כן. לגבי ההרצה, בסדר. אני חושב שזה בא בעיקר לבטא איזושהי תפיסה שחשים שזה תורת אמת. זאת אומרת, זה לא הרצה סתם חולחן האישיות. אם הוא התכוון לזה, אני לא מזדהה עם זה. זה יותר רעיון שאני יכול לתאר, באמת שחשתי את זה. הרבה תלמידים שלומדים אצל הרבה רבנים, וגם אצלי, שנה אצלך, שנה אצלו, כאילו זה סוג כזה של שיבוץ עבודה. כן? שיבוץ קרבי, כן? השנה אמרו לי, מה בשיעור שלך? בסדר, שנה הבאה. אני למשל, מאוד חשוב לי, שתלמידים שלמדו אצלי בשנה שעברה, אני מציע להם שיעור גם השנה, שיעור אחד, לא יכול להיות הרבה מעבר לזה, שיבינו שהקשר לא נגמר, רק השיבוץ, הסידור העבודה נגמר. אבל זה בהחלט, כשאתה עומד לפני רב, שאתה חש שהוא זממד הר סיני לפניו, שאתה חש שהוא אומר את תורת האמת, אתה לא עובר שנה אחרי זה לעוד שיעור, אתה נלחם להיות בשיעור שלך, באמת לא הרבה שנים. לפחות ככה אני נהגתי ברבותיי, למדתי אצלם שמונה שנים באותו שיעור. כן, זה, אם זו הרצה, אז אני מתחבר לזה. כשהסוף הוא סוף יפה, גם הוא מסור להם בכל ליבו ונפשו. תסתכלו איך זה מתחלף. סליחה?
נשמע כמו חצר.
קטן, כן. אתם רואים איך זה מתחלף, התלמידים מעריצים, והרב אוהב את התלמידים שלו, הוא קשור אליהם, הוא מסור להם. והחטיבה הזאת מסתיימת, וואו, אנחנו צריכים לסיים. גם דודי ואבא מריזה, שקיבלו את שאלה של סבא רב חיים בכל רחבותה ועמקותה, יפייה ותפארתה, התייחדו עם התורה, התורה ניסית להם, נזדווגה עמם. וזה התבטא ייחודם. אבא מרי מת בירח שבט בשנת תשע, ודודי זה נשאר היחיד שבדור מלכות התורה שלא היה דומה לו. תורה הייתה אשת נורא, והוא שגע באהבתה, דו שיח חרישי התנהל בינו לבינה, כי אישה מספרת עם בעלה. אתם רואים פה, אם דיברנו על הערצה, אז גם תראו את הביטול של החכמים האחרים. ראש הדבר, אי אפשר להימלט שרק הם, כאילו, שלושה יהודים וכל השאר. אני סיפרתי לכם, מה?
יהודים מהקרה, כשהוא
אמר. כן, אני יודע, כן, זה לא היה כאן. זה היה בהמשך, בחלק הבא. בכל מקרה, עד כאן עשרת הדיברות של הבוסקאים. משה יספר אחר כך. עד כאן עשרת הדיברות של הבריסקאים. אני רוצה לפנות אליכם שאלה, האם אתם רוצים להמשיך לחלק הבא, שהוא לוקח אותנו לפנים אחרות לגמרי. הוא לוקח אתה קורא לזה פוליטיקה, אני אקרא לזה הפוליטיות של בריסק, או המדיניות הציבורית שלהם, שזה נוגע כאן קודם כל במידת האמת שבהם. מי שרוצה לשמוע הקלטה מאוד מעניינת, כשסבי נפטר, הדודה שלי יתר, הספידה אותו, ואז היא דיברה על עמידת האמת שלו. אז קוראים לזה גם קנאות, מי שמעדיף את המילה, בוא נאמר באמת המילה האמיתית. הבריסקאים היו קנאים. רבן סולובייצ'יק היה קנאי, היה קנאי לאמת שלו. וכל דבר שהוא האמין בו, זה היה עד הסוף. אבל עד הסוף ממש. אז רוצים להמשיך? אפשר פעם הבאה לדבר קצת על קנאות. אחרי זה יש פה כל עניין של יחסו למדינה, האמת עסקנו בזה במסגרת אהבת התורה ועד נפש הדור. אז אני מציע שנקצר בזה מאוד. הנושא אולי האחרון שיש פה זה כל תופעת הרבנות והטקסיות. אני מציע בואו עוד איזה פעם פעמיים, בעזרת השם נגמור, ואז נעשה חושבים שנחליף. בסדר? אז